אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו. שלום.
שלום דוד.
מה העניינים?
ברוך השם, עובדים, עובדים קשה.
אתם בין המפלגות שככל הנראה תכפילו את הכוח שלה.
לא מספיק, אנחנו רוצים קודם כל לנצח בבחירות ולהקים ממשלה ציונית, והאסטרטגיה הגושית היא קודם כל חשובה יותר מהמספר המנדטים, כמובן שמספר המנדטים של ישראל ביתנו זה הנושא שעומד
לנגד עינינו. אבל תראה, חבר הכנסת איווט ליברמן אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אבל גם יאיר לפיד רוצה, וגם בנט רוצה, ועוד אחרים רוצים. איזנקוט רוצה. אני לא יודע מה עם יאיר גולן, אבל כולם, אתה יודע, אתם צריכים באמת להגיע למספר מנדטים כזה, שתוכלו לדרוש את רשות הממשלה. והשאלה שאני שואל, האם תקבלו 12 מנדטים, אחרים יקבלו 25 מנדטים, עדיין תהיו דבקים ברצון הזה?
הוא לא אמר רוצה, הוא אמר שהוא מתאים להיות ראש הממשלה מכל המועמדים
אחרים. וואלה, תיקנת אותי, קיבלתי את זה.
נכון. עכשיו תראה, ליברמן אומר את זה בכל רעיון, וגם אנחנו, חברי ישראל ביתנו, חוזרים. המטרה הראשונה זה להחליף את הממשלה. ולכן כל הוויכוחים וכל הערכות, מי יניג את הגוש ומי ילך לנשיא עם החתימות, נשאיר את זה אחרי הלילה שנקבל את התוצאות הבחירות. זה דבר אחד. החלפת הממשלה זה לא בגלל שאנחנו רוצים להחליף את נתניהו בליברמן, באיזנקוט או בלפיד או בנט. החלפת ממשלה זה החלפת הדרך שבה הממשלה הזאת לצערי הלכה במשך 4 שנים, שמתוכם 3 שנים של מלחמה. ולכן ליברמן הציב לעצמו מטרה ראשונה, אגב הוא פרסם השבוע, הוא פרסם 5 נקודות, אסטרטגיה גושית, הוא אמר להעלות את אחוז ההצבעה, לתאם את המהלכים על המנת שכל אחד, כמו שהוא אמר, יגיד שאכן הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא גם לא מסתיר את זה, שזה דבר מאוד נדיר, הוא אמר שאם הוא יפסיק לדבר על זה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, לא מעט אנשים ילכו לגוש השני. אני אומר לך, מתוך גם ניסיון פוליטי שלי, אני כבר 7.5 שנים בכנסת, אני הייתי יור סייה, אני סגן יור הכנסת 5 שנים, יש אנשים שמאמינים שאביגדור ליברמן, לא רק שהוא רוצה ומתאים, אלא האיש הנכון לייצב את המערכת הפוליטית, אחרי שנחליף את הממשלה. ואני אסביר לך גם למה. בצד השני יש לא מעט אנשים שואלים אותם, לפי הסקרים, אני מסתמך על הסקר שהיה לפני שבוע, אם נתניהו לא ראש ממשלה, את מי הייתם רוצים לראות בראשות הממשלה? אתה יודע ש-12% מהמצביע הקואליציה, עדיין מצביע הקואליציה, אמרו שזה אביגדור ליברמן, שזה הנתון הכי גבוה בקרב מועמדים של האופוזיציה. כשאני מדבר איתך על 12% ממצביע הקואליציה, אומרים שם של אביגדור ליברמן לראשות הממשלה, זה אומר הרבה. זה אומר שאנחנו לא רוצים להשאיר את החצי הזה, או פחות מחצי של העם, אנחנו רוצים שאנשים שם כן יהיו חלק מהממשלה הציונית, ואם הממשלה הציונית הזאת תהיה בראשותו של אביגדור ליברמן, עד רבה, אנחנו בהחלט רואים פה אתגרים, חוק הגיוס, ועדת חקירה ממלכתית, חוקה למשל, לכן ליברמן, זה לא עניין של רצון, זה עניין של התאמה, ואני חושב שגם גדי איזנקוט, שלא היה באף תפקיד שר בכיר, אמנם הוא רמטכ"ל, ואני מאוד מכבד אותו, אני חושב שגם גדי איזנקוט מבין שהניסיון של ליברמן, כי שר החוץ, שר ביטחון, שר האוצר, שר התשתיות, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הניסיון הזה הוא קריטי, לפחות בשנה, שנתיים הראשונות, אחרי שנחליף את הממשלה.
אתם פוסלים, או אני שאל, אתם לא פוסלים רוטציה?
אני לא יודע לגבי רוטציה, אני גם לא נכנס לשיחות הפרטיות בין ליברמן לאיזנקוט, אני רק יודע דבר אחד, ליברמן מאוד מאוד, הייתי אומר, התרגז, כשחלק מהעיתונאים התחילו לפרסם דברים שהם שקרים, למשל, שהוא סגר עם בנט, לעשות סוג של דיל, וללכת נגד איזנקוט, ולא לתת לאיזנקוט להוביל, ואחר כך...
מי שמכיר את ליברמן, זה לא דרכו,
נכון.
זה לא הדרך שהוא נוהג בה, ותאמין לי, יש לי שעות ליברמן.
נכון. ולכן הוא אמר שהכל זה שטויות, זה המצאה. אני נמצא ליד אביגדור ליברמן כבר 5 שנים טובות. אני רואה שכרגע הדאגה שלו זה אכן שהגוש הציוני ינצח את הגוש המשתמטים. אנחנו רואים שבממשלה הנוכחית האנשים האנטי-ציונים עדיין חושבים שהם ימשיכו לכהן עוד 4 שנים. ואני, כשליברמן אומר שהוא יעשה מה שטוב למדינה, אני רגוע, שקט וסומך עליו.
במאמר שלי מחר במעריב, אני כותב על היום שאחרי רק לא ביבי. בגרשיים, רק לא ביבי. ואני כותב שבאופן, אתה יודע מה, אני לא עושה ספוילר, אבל אני שואל אותך, תראה, נתניהו, ראש הממשלה, לא יודע, הבחירות האלה, לא יודע מתי, הוא ילך, הוא יעזוב את הארנה הפוליטית. מאחל לו בריאות עד 120, אבל אתה יודע, זמנו של כל אדם בפוליטיקה, בסופו של דבר, תם. ואז אני שואל אותך, אתם אף פעם לא פסלתם את הליכוד. אז אני שואל אותך, ביום שאחרי נתניהו, אתם תציעו שותפות לליכוד, או הליכוד יציע לכם שותפות ואתם תסכימו?
חד משמעית, אמרנו את זה גם עכשיו. אני לא רוצה לראות את נתניהו בכלא. יש לא מעט אנשים באופוזיציה שרוצים שנתניהו יישפט ויכנס לכלא, ולא רק בגלל המשפט שלו, בגלל שביעי באוקטובר. אני חושב שאחד הדברים הקשים ביותר והטענות הקשות ביותר כלפי נתניהו זה שהוא במשך 3 שנים לא הקים ועדת חקירה ממלכתית. נרצחו לנו 2,000 איש מאז שביעי באוקטובר, 1,200 רק ביום הראשון של המלחמה, 950 חיילים נהרגו בעזה, ולפני שבוע וחצי אנחנו עם ה-CIA היינו בקרם שלום, ואנחנו במו עינינו רואים כיצד לעזה נכנסים מדי יום 400-500 מסעות כל יום, 13 או 15 סוחרים בעזה מזמינים סחורה בישראל, משטח של ישראל נכנסות מסעות, ואנחנו יודעים בוודאות שעל כל מסעית חמאס גובה 20% תשלום. הראש הממשלה לא יכול להישאר ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, לכן נתניהו צריך לתת דין וחשבון גם על 7 באוקטובר, הוא לא הקים ועדת חקירה ממלכתית, ועדיין עם כל הצער וכל כל מה שיש, אני עדיין אומר, בוא נפריש אותו בכבוד, אדוני, תלך, עשית את שלך, היית, הבאת אותנו ל-7 באוקטובר, אתה הובלת מדיניות של הכסף הקטרי לעזה, תניח למדינה, תניח למדינה, ואני אומר לך שליכוד בהחלט חייב להיות פרטנר, כי בתוך הליכוד יש לא מעט אנשים שראויים, אני לא מסכים עם כל הדעות, עם כל אנשי הליכוד, יש לי ביקורת קשה מאוד על חלק מהאנשים בליכוד.
ישבתם איתם הרבה זמן.
לא, דוד, אני אגיד לך, יש לא מעט אנשים שהם גם לא ציונים ממש בליכוד, הם הפכו לחרדלים יותר, להיות חרדים יותר מאשר לציונים. אני למשל, היו לי ויכוחים בכנסת עם חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, גלית, שהיא אמרה, אני מבינה את הסיסמה נמות ולא נתגייס. אמרתי, אני פשוט לא מאמין למה שאת אומרת. את נציגה של הליכוד, מחל ההיסטורית, ואת אומרת שאת מבינה את הסיסמה נמות ולא נתגייס. כשאני רואה את מפלגת שס, שאחד מהרבנים הבכירים שלהם, משתתף בכנס, שבו אומרים, אימך שמו של רמטכ"ל, ואתם לא מגנים את זה,
טוב, בוא, אז איזה ציונות בהם,
פה? בסדר, איזה ציונות
אני,
פה?
לא, אני מסכים, אני מסכים מה שאתה אומר, אני בהחלט מסכים איתך. אבל תדע, שס, חלק גדול מהם כן מתגייסים.
זה שהם אמרו את זה. אתה מדבר על המצביעים, כי חלק ברשימה אנשים כבר לא עשו צבא.
לא.
ארי דרי עשה שלב בית מקוצר, יש שם חבר'ה שלא עשו צבא.
בסדר, אני מדבר איתך על מי שהייתה שס עכשיו, עד לאחרונה, בתוך הקואליציה. כן, חלקם התגייסו לצבא.
ינון אזולאי, אני מאוד מכבד אותו, הוא מתנדב באיחוד הצלה, הצבא הוא לא עשה. ארז מלול, שהסגן יושב-ראש הכנסת, הצבא הוא לא עשה. לעומת זאת, יוסי טייפ, אכן היה לוחם בגבעתי, אבל אתה יודע מה ההבדל? הוא עלה לארץ בגיל 17 כמוני, אז הוא עלה לארץ והתגייס. אז אני אומר לך, היום בשס, יש אנשים שאתה, דוד, תסתכל את ההצבעה שלהם על החוק איסור מעצר עריקים. אתה זוכר שהחרדים, מה הם עשו? דרשנו מהם להציר שבתוך העריקים שעלולים לייצר, או שאתם אוסרים את המעצר, אין נכדים וילדים שלכם. הם סירבו, משום שאתה רואה שבקרב חברי הכנסת של החרדים, כולל שז דרך אגב, לא רק אגודה ודגל התורה, יש מסתבר שיש ילדים ונכדים שעלולים לייצר, כי הם פשוט לא עומדים בתנאי החוק. ואז דבר כזה לא היה בכנסת. זה פשוט מעשה אנטי ציוני.
אבל תגידי משהו אחר, תראה. כרגע ליברמן הוא יושב ראש ומועמד לראשות הממשלה הבא. אבל מצד שני, וכבר דיברנו והזכרנו, יאיר גולן. יאיר גולן אומר דברים, בוא, הוא לוחם מאותר, הכל בסדר. סגן רמטכ"ל. אבל המשפטים, הדברים שהוא אומר במהלך השנים האחרונות, לא נעימות לאוזניים של אנשים, אני בטוח שגם לא לאוזניך. איך אפשר להגיד, אתם...
איך אפשר לשבת איתו, אתה רוצה לשאול שאלה? זאת השאלה שאני... אני אעזור לך לשאול את עצמי, כן?
טוב, נו, אז יאללה.
אז אני אענה לך. כשאתה מרכיב ממשלה וקואליציה, יש לך מושג קווי יסוד. אנחנו צריכים להתכנס סביב הנושאים שבהם יש קונסנסוס מלא. למשל, חוק הגיוס. אני משוכנע שגם יאיר גולן, גם נפתלי בנט, גם יאיר לפיד וגם בטח גדי איזנקוט יקבלו את הדרישה שלנו לחוק גיוס לכולם. אני שומע למשל את מספר 2 של גדי איזנקוט, ראש השבק לשעבר, שאומר בוא נדבר על המכסות. אני שומע את יאיר לפיד ואנשים שלו בעבר, שהם יושבים בוועדת חוץ וביטחון. היום אנשים עוזבים, הולכים, אתה כבר לא יודע, אתה כבר מאבד את המעקב. למשל, אלוף שטרן, שהיום הוא אצל גדי, היה אצל יאיר לפיד, למשל, בתחילת הדיונים, הציע סוג של מכסות ויעדים. הוא אמר, אפשר לדבר על כאלה שלומדים, לפתור. נגמר הסיפור הזה. לכן, אנחנו מאוד רוצים שמה שיש קונסנסוס, הנושאים האלה יהיו תחת קווי יסוד של הממשלה.
שתי מדינות לשני
לא
ימים.
לא יהיה. אין דבר
רגע.
כזה. לא יהיה. נתניהו אמר את זה בנאום בר אילן, ליברמן בחיים לא יכיר ולא יכיר במדינה פלסטינית, בניגוד לנתניהו, ולכן זה לא יעמוד על הפרק. תראה, ישראל ביתנו לא יכולה לדרוך על הגרון ולהגיד שאנחנו בעד מדינה פלסטינית. לא, אני מתנגד להקמת מדינה פלסטינית, אני לא רוצה שמדינה פלסטינית תקום לצידה של מדינת ישראל. זאת זה... עמדתנו, אבל אפשר, יש פתרון. יאיר גולן צריך להבין ש... עד שאנחנו נגיע לנושא של מדינה פלסטינית, יש לך לפחות עוד 20-30 נושאים, כולל לחידות חברתית, כולל המצב הביטחוני.
אתה אומר בינתיים, או הפריץ ימות או הכלב ימות.
אני מציע גם ליאיר גולן ולכל מי שרוצה לסכסך בינינו, שאנחנו קודם כל נפתור את הבעיות שהממשלה הזאת יצרה.
לא, אני מציע שהוא ישתוק.
לא, אני אומר, בסדר, זה לא סותר אחד את השני.
נכון.
לשתוק ולפתור את הבעיות זה לא סותר, אפשר גם בשתיקה לפתור בעיות. אני רק אומר שאני מציע להסתכל על שלל הבעיות שהממשלה הזאת יצרה, החל מהפשיעה במגזר הערבי שמזמן כבר גלשה את המגזר, יוקר המחיה, נושא של החוקה, למשל יאיר גולן ודמוקרטים מאוד תואמים את עמדתנו בנושא של ברית הזוגיות. אני חושב שבן אדם צריך להיות חופשי במדינה להתחתן, אתה לא רוצה להתחתן דרך הרבנות, אין בעיה, לך לרשות המקומית ותרשום את הניסויים שלך או ניסויים חד מינים, אני לא מתנגד לזה. בן אדם שיחיה באמונה שלו, חיה ותן לחיות, זה המוטו שלנו. עכשיו בנושא הזה בוודאי שאני דומה ליאיר גולן ולחלקים של יש עתיד. בנושא הפלסטיני, יאיר גולן לא נמצא פרטנר אצלנו. אבל שוב, דוד, אני אסכם לך את זה במשפט אחד. נתניהו רוצה שאנחנו נסתכסך, שאנחנו נדבר על הנרטיב שלו, שאנחנו נדבר על מנסור אבס, ונדבר, שלא נדבר על 7 באוקטובר, שלא נדבר על ועדת חקירה ממלכתית, שלא נדבר על זה שהוא ממשיך לשלוח צווי גיוס לחיילי מילואים שעושים 300, 400 ו-500 יום, והוא לא גייס אפילו בן אדם אחד מהמגזר החרדי, וגם לא העביר חוק גיוס. זה מה שהוא רוצה שאנחנו נדבר. אתה מבין? והתקשורת לפעמים, לא אתה, אבל תקשורת משחקת לאדם בנרטיב הזה.
תגיד, יש איזושהי קונסטלציה לפי התמליצו על איזנקוט?
תראה, אני לא שם... אנחנו לא שם כרגע, כי אנחנו לא יודעים כמה היו לנו מנדטים, כמה נקבל מנדטים. נכון לעכשיו כרגע, אני אמרתי את זה, וגם ליברמן חוזר ואומר, יש שיתוף פעולה, יש ניסיון לעזור אחד לשני. אני גם מגלה לך, אני לא רואה אצל גדי איזנקוט ומפלגת ישר, אנשים שיש להם ניסיון בניהול הכנסת. אני מסתכל על ישראל ביתנו. עודד פורר, יושב ראש הסיעה, אני סגן יושב ראש הכנסת, שנינו ניהלנו בצורה מצוינת את העניינים בתוך האופוזיציה, יחד עם מרב בן ארי מיש עתיד. אבל שלושתנו למעשה, עשינו פייט גדול, גם רייטן, גם אפרת רייטן מהעבודה, בוועדות שונות. אנחנו עיכבנו כמעט עד הרגע האחרון מלא חוקים. אני חושב שהיום, כשאני מסתכל על המפלגה של גדי, עם כל הערכה, אני לא רואה שם אנשים שיודעים עבודה פרלמנטרית. ולכן, חשוב מאוד פה לא לקפוץ לשב הבא. חשוב מאוד לקבל את התוצאות, לראות מה עושים, לסדר את הדרך הפעולה שלנו, ולהבין שאנחנו באים לא לחודש, חודשיים ולכת לבחירות, אלא באים להחליף את הממשלה. הממשלה שתקום, היא צריכה להציג את הציבור, ציבור משרתים, ציבור שנושא בנטל, ואתה יודע מה, הכי חשוב, אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, להרגיע את הצד השני, כי אנחנו לא אוהבי העם, אנחנו רוצים שהעם הזה יחזור להיות שפוי, שבצד השני גם יבינו שאנחנו לא שמאל קיצוני.
אבל אתה יודע שהעם מחולק לשניים.
נתניהו רוצה לחלק.
לא רק נתניהו, יש, בוא נגיד, אפילו, סליחה שאני אומר, זה שנאה בין אנשים בגלל דעות פוליטיות, ואפילו בתוך משפחה היא מתפרקת בגלל דעות פוליטיות.
30% מחיילי מילואים מתגרשים. אתה שמעת את הנתון הנוראי הזה?
נורא.
30% מעידים על המשבר בתוך המשפחה. אז מה אתה...
אבל אני שואל, אז מה אתה מתפלא? אז אני שואל אותך, אוקיי, אבל מי שאמר ליברמן, לא תהיה שותפות בשום קונסטלציה לממשלת מיעוט. נקודה. כך הוא אמר.
כן, נקודה.
עכשיו, רגע. אני אשאל אותך, כל השותפים האחרים אומרים, אנחנו אפילו נוכל להסתמך על הצבעה מבחוץ, אומרת, אפילו לא 61 חבר כנסת. איך זה תואם את הדעות שלכם?
עברנו בצורה הכי ברורה, דוד. אנחנו לא ניתן לממשלת מיעוט לקום. ישראל ביתנו לא תהיה שותפה.
אז אוקיי, אז אלה לא יקימו ואלה לא יקימו.
אני חוזר.
אז עוד פעם בחירות.
אני חוזר ואומר. מפלגת ישראל ביתנו...
עברנו כבר במערכות.
אני אומר את זה הכי ברור. מפלגת ישראל ביתנו לא תהיה שותפה להקמת ממשלת מיעוט, מסיבה אחת פשוטה. ממשלת מיעוט לא תוכל לפתור את הבעיות שכרגע עומדות על הפרק מול המדינה. חוק גיוס אתה לא יכול לעשות בממשלת מיעוט. חוקה אתה לא תעשה בממשלת מיעוט. אתה חייב 61 לפחות. ואני רוצה שחוקה תתקבל גם ברוב גדול יותר, או לא רק ברוב 61. יש לך בעיות שאתה לא פותר בממשלת מיעוט. ממשלת מיעוט יכולה לקום בחודשיים, שלושה חודשים האחרונים של הכנסת שמסיימת את תפקידה. אבל לא מעבר לזה. דבר נוסף, כולם שואלים, אז מה, אתם הולכים לראות בחירות? אני לא רוצה לראות תסריט של ההפסד. אני מאמין בתסריט של הניצחון. ולכן ליברמן, כשהוא נשאל ושואלים אותו, אז מה התסריט שלך אומר? התסריט ההונגרי, זה מה שיהיה פה. אני רואה שיש אנשים שכמו שאתה אמרת, שטרם החליטו, שעדיין מתלבטים, שעדיין לא משתתפים בסקר, אני רואה שלפחות בין 10-15 מנדטים עדיין לא החליטו, ודבר הכי חשוב שאני אגיד לך, ואני יודע שאתה תדבר בהמשך עם יולי אדלשטיין, יולי אדלשטיין כרגע שורף את הקולות עם גלעד ארדן, המפלגה שלו כרגע נמצאת על איזה 1.8%, ביחד שאתה מחבר את המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה כרגע בסקרים, אתה מגיע ל-8.5%, שזה 10 מנדטים. אם 10 המנדטים האלה ילכו לפח ופשוט ילכו לפח, אז בעצם הציבור, הרצונו של הציבור לא ישתקף בתוצאות של הבחירות. אתה יודע שהממשלה הזאת שהיא קמה, אם אתה מחבר את הקולות של המספרים של המפלגות שהם הרכיבו את הקואליציה ללא גדעון סער שהיה אז עם בני גנץ, אתה תגיע לפחות מ-49%. טוב, זה אבל, הסיפור של
אבל
הבחירות.
אבל האריתמטיקה לא תמיד מסתדרת איך שאתה חושב או איך שאתה משאר.
אני מאמין שאנחנו נגיע לא, ל-61 אבל... ויותר.
אבל תראה.
ללא ערבים וללא רב.
או, זה בדיוק השאלה. ללא ערבים, ללא חרדים. אתה מדבר פה על...
יש 61. 4 מפלגות ציוניות כרגע.
אתה מדבר על 30 מנדטים.
לא, אני אומר 4 מפלגות. קודם כל היו סקרים.
28 מנדטים.
יש את ישראל ביתנו, ישר, בנט לפית ודמוקרטים. אגב, מפלגת עבודה שהיא חלק אינטגרלי מהדמוקרטים, שנים ישבה עם נתניהו. אני מזכיר לך שאהוד ברק, כשהיה ראש מפלגת עבודה, היה שר ביטחון של נתניהו. נתניהו הריע לברק. הם ביחד בנו את התקיפה מול איראן עוד בתקופת אובמה. אני מזכיר לך שציפי לבני, כשהייתה מפלגת תנועה, התנועה, היא הייתה שרת המשפטים.
אתה פוסל את אופר וינטר?
לא, אני לא פוסל את אופר וינטר.
אבל תראה, אופר וינטר מכוון הכי גבוה, הוא רוצה להיות שר ביטחון. וגדי איזנקוט אומר, זה לא יקרה.
אני תחץ, תשאל את גדי איזנקוט, למה אתה שואל אותי? אני לא דובר של גדי איזנקוט.
אתה תהיה בקואליציה הבאה.
אבל אני לא, שאלת אותי אם אני פוסל, אני לא פוסל את אופיר וינטר, להפך, אני חושב שהוא...
גם לא לשר אני ביטחון? אני
לא מחלק תיקים כי אני לא ראש ממשלה, ואני גם לא אהיה ראש ממשלה. אני אומר לך שאופיר וינטר הוא תת אלוף, איש צבא, מאורך. הבעיה שלי עם אופיר וינטר, שאופיר וינטר מצד אחד אומר דברים נכונים כלפי הממשלה הזאת שהגיעה לשפל של התנהלות מול עזה, ומצד שני הוא לא מסוגל להגיד שהוא לא יישב תחת נתניהו שאחרי אלשהי באוקטובר.
כי הוא איש ימין, אז הוא צריך לבחור צד, לא?
אין לי בעיה, אבל תגיד שאתה רוצה להחליף את ההנהגה. אל תבוא, תגיד שאתה תהיה מוכן לשבת תחת בן אדם שלא העיר אותו בשביעי באוקטובר, או שהוא לא רצה להעיר את עצמו. יש לי בעיה מורלית. תראה, אני, לפני שבוע וחצי, לא רק היינו בקרם שלום, נכנסנו גם לבארי. אני מציע ששרים מהממשלה הזאת, כולל ראש הממשלה, יבקרו לפני 7 באוקטובר, לפני 27 באוקטובר, יבקרו במקומות שבשביעי באוקטובר אין אפילו מקום אחד שיצא שם ללא פגע. אני רוצה שהם ישמעו את האנשים האלה. מה הם מרגישים כשהם רואים את הבלונים חוזרים, בלוני נפץ השבוע? מה הם
לא היו בלוני נפץ. אז היו עפיפונים.
בסדר, עפיפונים. אוקיי, בסדר, תיקנת אותי, עפיפונים.
בלון נפץ.
תגיד לי, מה הם שומעים כשצבא, שצהל...
וכבר הפסיקו? כי חטפו כנראה לא מעט והפסיקו.
אני אשאל אותך שאלה, כשצהל נמנע מלתקוף את הנוחבות שמתאמנים ומכנים את השביעי באוקטובר הבא, ואתה יודע שצהל נמנע מלעשות את זה, מה הם חושבים? שהם שנים הם אמרו על זה?
צהל לא בדיוק נמנע, מי שמסכן, אתה יודע, הסכמים עם ארצות הברית, אני לא צריך להגיד לך שאנחנו...
וכשליברמן מגיע לבסיס אמריקאי ולכיוון שלנו, אני איתו באותו ביקור, ויוצאים לכיווננו שלושה חיילים אמריקאים חמושים ומתחילים לברר מי אנחנו, זה נראה לך תקין שבשטחה של מדינת ישראל, שר הביטחון לשעבר, הוא בעצם צריך להסביר שהוא שר הביטחון לשעבר שבא להצטלם תחת שלט ליד בסיס אמריקאי במרחק של קילומטר מכרם שלום. תגיד לי, זה נראה לך הגיוני?
מה תעשו? תפרקו את הבסיס?
אנחנו צריכים לשלוט במצב, אנחנו צריכים ריבונות.
אתה לא עונה לי.
לא, אני אומר לך, אין מקום, אין מקום, עזה צריך, אנחנו אמרנו את עמדתנו, צריך לנתק את עזה, צריך לחסל את החמאס, ואם חמאס נשאר בעזה, סימן שלא עשית את העבודה שלך. שלוש שנים היה לממשלה הזאת לחסל את החמאס. דוד, אני מזכיר לך שקבינט המדיני-ביטחוני, אחרי שבי באוקטובר, הגדיר לעצמו שני יעדים. מה היה היעד הראשון? חיסול היכולות הצבאיות של החמאס, וחיסול יכולות אדמיניסטרטיביות של החמאס. חמאס לא היה צריך להתקיים. אחרי שלוש שנים, נציגו של נשיא אמריקאי מדבר עם ראש ארגון טרור בעזה.
אני רוצה להזכיר לך שחברים שלך מהקואליציה העתידית אולי...
מי?
אייזנקוט.
אוקיי.
גולן. אני רוצה להזכיר לך שמיד אחרי פרוץ המלחמה בשבעה לאוקטובר, אמרו, תפסיקו כבר. תעצרו את המלחמה, תפסיקו את הדימום. הם אמרו את זה.
אני לא שמעתי מהם, זה הפרוטוקולים של הדיונים. אני יודע שאנחנו תמכנו...
מה, זה בתקשורת, מה זאת אומרת?
אנחנו תמכנו בישראל ביתנו.
חלק לא רצו להיכנס לרפיח, על מה אנחנו מדברים פה? אתה לא זוכר?
לא, תניח לי, כי אני יושב בוועדת חוץ וביטחון, את הסיפור של רפיח אני יודע על בוריו.
אז האמת שגם אני יודע.
יש הרבה ויכוחים סביב רפיח, ורצונו של נתניהו להיכנס, ויכוחים. תשאיר את זה להיסטוריונים. אני אומר לך שכשאני נזכר בעמדתנו, בעמדת ישראל ביתנו, בנושא של תוכנית טראמפ, שאגב, בתוך התוכנית נתניהו חתם על הכרה במדינה פלסטינית, לא ישראל ביתנו, כן?
לא מדייק, אבל בסדר.
לא, כי התוכנית
מדברת. הוא לא חתם על מדינה פלסטינית.
לא, בכנסת, בכנסת אישרו את התוכנית, מה זאת אומרת? כנסת אישרה את זה ברוב קולות, אבל אנחנו אמרנו, עם כל הצער שבדבר, אמרנו, זה לא מחיר של שבי באוקטובר, זה לא מחיר של החטופים, זה מחיר של ההפקרה של החטופים משבי באוקטובר. שנה שלמה, בזבזו זמן. לפני שנה חמאס היה צריך להיות מפורק מנשקו. לא התפרק, תבוא לנשיא אמריקאי, תגיד, אדוני הנשיא, התוכנית שלך לא רלוונטית, בוא נתקדם. אבל אתה אישרת לנשיא אמריקאי לקבל החלטות בוושינגטון, עם כל הדבר שאנחנו אוהבים אותו. הוא הכיר בגולן, העביר שגרירות לירושלים, עוזר לנו מבחינה צבאית, אבל אדוני, ראש הממשלה, אתה ראש ממשלת ישראל, אתה לא קונגרסמן בבית הלבן או בקונגרס.
אתה מציג את זה בצורה מאוד קטגורית. אבל זה לא בדיוק מדויק. למה? כי אתה יודע, האמריקאים גם נותנים לך מטוסים, גם נותנים נשק. אתה יודע, היחסים בינינו זה לא יחסים...
אתה רוצה להמשיך לפתח את התלות הזאת? הרי ראיינת את ליברמן. לא. הוא אמר לך שצריך להיגמל מהתלות הזאת, אבל זה ייקח עשר שנים.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אוקיי, אז אם ענית על הדבר הזה, אז אני אשאל אותך, מה אתם תעשו עם הסיוע הצבאי? אתם תתנתקו מהסיוע הצבאי האמריקאי.
תשמע, אתה צריך להבין שהסיוע הקודם שנחתם בתקופת אובמה, זה היה בתקופה של שר ביטחון ליברמן. אין לי ספק שכרגע...
לכן השאלה מתאימה בדיוק שתענה עליה.
אין לי ספק שכרגע, מבחינה כלכלית, זה אתגר לא פשוט. אם אתה לוקח היום 3.8 מיליארד דולר כל שנה, זה ל-10 שנים 38 מיליארד, אני מתקשה כרגע לראות כיצד מדינת ישראל מכסה את הבור התקציבי הזה שעלול להיות גם כתוצאה מהביטול הסיוע. עכשיו, אם אתה שואל אותי לטווח ארוך, בוודאי שאני רוצה להקטין את הסיוע, כי חלק גדול מהסיוע הזה חוזר לתעשיות צבאיות בארצות הברית, כי בסוף המארטים שם, המטוסים שם, חלקי חילוף שם, אז צריך לעשות את זה בהדרגה, שחלק מהתעשייה הצבאית הישראלית תקבל את הכסף שמדינת ישראל גם ככה משקיעה. תראה, תקציב הביטחון גדל כמעט פי שתיים בשלוש שנים, כן? אנחנו היינו בזה סביב 80 מיליארד, היום אנחנו סביב 160 מיליארד. התקציב הזה...
כן, זאת הדרישה באמת.
דרישה, חלק מהכסף נצטרך למצוא, חלק מהכסף יצטרכו גם לעשות תוך כדי שינוי סדרי עדיפויות. תראה, אנחנו באתגרים נוראים וקשים, אמריקה טוב שהיא לצד שלנו, אבל מצד שני, זה שותפה שלנו, אנחנו לא סטייט 51, בסדר, אנחנו צריכים להיות מה שנקרא שותפים לדרך, וגם כשותפים, אנחנו צריכים לדעת, עם כל הכבוד, ההחלטות מתקבלות בירושלים ולא בוושינגטון.
טורקיה, מכיר? יש מדינה...
יצא לי להיות פעמיים בטורקיה ולהכיר, אבל מעבר לזה אני לא יודע טורקית.
איך אתה מסביר
באמת את
האהבה הגדולה שהייתה בין התושבים לישראלים שביקרו שם, לבין השנאה הזו שהיום הם חשים כלפינו?
תראה, כשהייתי עוד עיתונאי לפני הרבה שנים כמוך, למרות שאתה לא עיתונאי, אתה מעבר לעיתונאי, אז עשיתי כתבה כשהיה את הסיפור של המרמרה. ולמרות הבלגן, ולמרות שדואן כבר אז שלח, ואתה זוכר שהוא תינף את פרס בדבוס, ושלח את כל המשט הזה.
כך זה התחיל.
עדיין המסחר היה גבוה. המסחר היה סביב זה 3.5-4 מיליארד דולר, מיליארד דולר בשנה. וגיליתי אז שבישראל יש למעלה מ-100,000 יוצאי טורקיה, יהודי טורקיה, שעלו מאז 48, ולמדתי מילה בטורקית, ארקדש. ארקדש זה ידידות, זה בעצם ידידות בין, יש להם נדמה לי האגודה ליוצאי טורקיה, קוראים לזה ארקדש. ואמרתי, וואו, איזה יופי. והמומחים לטורקיה שהריינתי אז, לפני זה כמעט 10 שנים, אפילו יותר, 15 שנה, הם אמרו לי, תבין, ארדואן משתמש את זה לצורך פוליטיקה פנימית, ארדואן פונה לקהל הכי פחות מסכים.
ארדואן חבר האחים המוסלמים.
כן, כן, אבל הוא מדבר על, לתחושות של הציבור הכי פחות משכיל, בכפרים.
הוא בא בזמן שולח מטוסים אולי, להיות בגבולה הצפוני.
לא, לא, זה אני רק... של זה, סוריה. זה לפני הפעלתו של משטר אסד. אני רק אומר שארדואן בנה את הקריירה שלו על הפילוג הזה, ועל הניסיון להשתלט על הנרטיב הזה של האחים המוסלמים, בגלל שבאיסטנבול ובאנקרה, בשתי הערים הגדולות, שזה בעצם האליטה, לא אהבו את זה. אני עדיין, אני אומר לך, אני עדיין, יש לי תקווה בלב, שעדיין אחרי שארדואן ילך, מתי שהוא ילך, כמו שאמרת, כל פוליטיקאי מתי שהוא ילך, יהיה ניתן לשקם את היחסים עם האליטה הטורקית, כי סך הכל היחסים שלנו היו טובים. לעומת זאת, בוודאי שצריך להציב גבולות. אם ארדואן, שהוא בעיניי בין האנטישמים הגדולים היום בעולם, מרשה לעצמו לדבר ככה כלפי ישראל, אתה חייב להציב גבול. אתה לא יכול להתקשר כשאובמה מבקש ממך להתקשר ולהתנצל על המשט, להוציא 20 מיליון דולר כמו שנתניהו עשה ב-2013 ולצפות שהתוצאה תהיה אחרת. אתה מציב גבול, אתה אומר, אדוני, אני לא מתנצל, אתה שלחת את המשט, אתה תתנצל. אבל אתה רואה, זה גם עניין של העמידה שלך לעקרונות שלך, ואני מזכיר לך שליברמן לעולם לא התנצל בפני הטורקים, גם שהיה שר החוץ וגם שהיה שר ביטחון, ואתה יודע מה, העמדה הזאת יותר מתקבלת בברכה מאשר התנצלות וניסיון של פיוס ולשלוח כל מיני שליחים לשוויץ וזה וזה. תבוא, תעמוד על שלך, במזרח התיכון גם יכבדו אותך.
איזה שר תרצה להיות?
אני לא מדבר על עצמי, יש לי אביגדור ליברמן ראש המפלגה, תאמין לי, כל הבקשות שלי שצריך, אני אדבר איתו בארבע עיניים, עם כל הכבוד אליך, ואני מאוד מעריך אותך, התוכנית הזאת היא לא מקום, זה לא מקום.
לא תשתף אותי?
לא, לא ישתף אותך, לא.
הרבה מאוד. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, תודה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.